שלום לכולם. אנחנו יודעים בחיים, יש לנו כלל מאוד גדול בחיים, שעל דברים יקרים צריך לשמור. יש לך חפץ יקר, ככל שהחפץ הוא יותר יקר ויותר השקעת בו, צריך לשמור עליו, שלא יאבד. יש שם עוד אופן, נכון? משל, למה הדבר דומה? לאדם שיש לו, הוא קנה תכשיט יקר, טלפון יקר, אז אם הוא אדם חכם ורציני, אז הוא קונה לו מגן, קנה פלאפון של חברת LG החדש. אז הוא עכשיו הולך, דבר ראשון, הוא קונה מגן. למה הוא קונה מגן? כי המכשיר הזה מאוד יקר, הוא עולה לו בדמים מרובים, הוא עבד בשביל זה, הוא לקח עצמו עבודה שלמה, עבד על זה, יש לו משכורת שלמה שהוא שילם, ודמים זה מלשון דם. כשאדם עובד, הוא משלם על זה בדמו, הוא מבזבז, מוציא כוחות חיים. אז הוא קונה לזה מגן, והוא שומר שזה לא יבוא במגע עם מים, והוא נזהר לשים אותו במקום שהוא לא ייפול לו, ושהדבר הזה הוא חשוב בעיניו מאוד מאוד. כמו שאנחנו שומרים על הרכוש הגשמי שלנו, על אחת כמה וכמה שאנחנו צריכים לשמור על הרכוש המוסרי, הרוחני, שקנינו. וחז"ל אומרים שדברי תורה הם קשים לקנות וקלים לאבד. דברי תורה הם כמו כלי זכוכית יקרים, שהם עולים מאוד מאוד ביוקר, אבל אם אתה לא שם לב, שנייה אחת וזה נופל לך, זה מתנפץ לרסיסים, וזה הולך לפח. אז כמו שאנחנו שומרים על גופנו, ועל ממוננו, ועל רכושנו, חובה עלינו לשמור על נפשנו. חובה עלינו לשמור על רוחנו, שלא נאבד ברגע את מה שקנינו בעמל של תקופה ארוכה של דם, יזע ודמעות. והגמרא מספרת, הגמרא מלמדת אותנו שרוצים, יש לנו הלכה שנקראת היוצא לדרך צריך להימלך בקונו. מי שיוצא לדרך הוא צריך תפילת הדרך. מדוע צריך תפילת הדרך? אז הגמרא מספרת לנו על מפגש בין אליהו הנביא לרב יהודה, אחוה דרב סלה חסידה. היו שני אחים חסידים, והיה להם גילוי אליהו. הם היו אנשים במדרגה רוחנית גבוהה מאוד. לא כל אחד זוכה לגילוי אליהו. יחידים, אחד בדרה, שתיים בדרה, לא כל אחד זוכה שאליהו הנביא מתגלה אליו. ואליהו הנביא נתן הדרכה מוסרית לרב יהודה אחוה דרב סלה חסידה. זה גמרא במסכת ברכות בפרק רביעי בדף כ"ט עמוד ב', סוף כ"ט עמוד ב'. אמרה שמה אומרת ש אמר לאליהו לרב יהודה הפועד רב סלח חסידה, לא תרתח ולא תחתה, לא תרווה ולא תחתה, כשאתה יוצא לדרך ימלך בקונחה וצא. תן לו שלוש הדרכות מוסריות, אל תכעס ולא תחתה, אל תשתה, אל תשתקר ולא תחתה, וכשאתה יוצא לדרך ימלך בקונחה וצא. מה ימלך בקונחה וצא? אמר רב יעקב, אמר רב חיסדה, זו תפילת הדרך. והרב קוק מסביר, הוא פותח את, את ההסבר שלו לדברים פה, לדברים של ההדרכות של אליהו, כי אנחנו רואים שאליהו הנביא מדריך את אחד מחסידי אליהוד, להיזהר מכעס, ולהיזהר משתייה מרובה, שתייה חריפה. וכשאתה יוצא לדרך, ימלך בקונחה. זאת אומרת, גם אדם, שהוא במעלה מאוד מאוד גבוהה, הוא צריך להיזהר מידות רעות או מתופעות שעלולות לתקוף גם אותו, מפני שאין אפוטרופוס. אל תאמין בעצמך עד יום מותך, וכל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. וכשאתה עושה לבין הזמנים, אתה צריך לדעת שהיצרים שלך עכשיו בתור בחור בשיעור א', ב', ג', ד', ה', לא משנה באיזה שיעור אתה, וככל שאתה בשיעור יותר גבוה, כוחות היצירה שלך הם יותר גדולים, היצרים שלך הם יותר חזקים, ואתה יותר מואג מצד אחד. מצד שני, יש לך יותר כלים. יש לך יותר יכולות, יש לך דעת, בנית איזשהו עולם רוחני, מוסרי, אמוני. והנה, אנחנו רואים פה מפגש בין אחד מגדולי הדור לאליהו הנביא, ואליהו הנביא נותן לו שיעור במוסר, אל תרתח ולא תחתה, אל תרווה, אל תשתקר ולא תחתה, כשאתה יוצא לדרך ימלך בקונחה וצא. אז לא צילמתי לכם, אני רק אקריא לכם את הדברים בעל פה. האדם צריך לשמור את מוסרו שקנה לו בעמלו, בדעת וכישרון, מכל רגשות רוח והסתערות הכוחות. כפי שאמרתי, כמו שאנחנו שומרים על הכסף שלנו, כמו שאנחנו שומרים על הרכוש שלנו, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאנחנו צריכים לשמור על הנשמה שלנו, צריכים לשמור על המוסר שקנינו, צריכים לשמור על המידות הטובות שקנינו. מתי אנחנו צריכים בעיקר לשמור את עצמנו? כשאנחנו נמצאים במצב חדש. מהסתערות הכוחות, כי כל הסתערות ומצב חדש מביא הריסה גם לכוחות המוסריים שכבר קנה. כל סיטואציה חדשה, כשנכנס לסיטואציה חדשה בחיים, אתה צריך תמיד להיכנס אליה בזהירות יתר. אתה מתחיל עבודה חדשה, אתה נכנס לחברה חדשה, אתה יוצא לטיול, אתה מתחיל פרק חדש בחיים, אתה בונה בית, אתה מכיר חברה חדשה. צריך אז, בנקודת המעבר, האדם צריך להיות עם יד על הדופק, כי נקודת המעבר היא נקודה מסוכנת. מצב חדש שמגיע אליך, הוא יכול למוטט את כל הבניין הרוחני שבנית. כי אתה בבית מדרש, יש לך סדר יום. אתה נמצא בבית מדרש, יש לו איזשהו, יש לו איזשהו קביעויות, תפילה, שיעורים, הרגל ללימוד. מתחיל מצב חדש, אתה מגיע אחרי איזושהי תקופה, נכנס לסיטואציה חדשה, לא הכנת את עצמך מראש, אז אתה עלול להיפגע. אז הדוגמה הראשונה של הסתערות זה כעס. על כן ראוי וחובה לשמור מכעס, שהסתערות לבד איסורה בעצמה, ואפילו במקום המותר. משום שלא תחתה, מה קורה לאדם כשהוא כועס? יש סיטואציה חדשה, הסיטואציה החדשה הזאת מוציאה אותו מכליו, כשאדם כועס, מסתלקת ממנו הדעת, הוא פועל באופן רגשי, אינטואיטיבי, אמוציונלי, הוא לא פועל מתוך שליטה, לא מתוך שכל, אבל הוא הורס, הוא פוגע, הצד החייתי שבו פתאום מסתער עליו, וכל אדם קיים צד חייתי, צד בהמי, נפש יש באדם יש נפש טהורה ויש נפש טמאה. יש באדם צד טהור, יש בו צד טמא, יש בו צד גדול, יש בו צד נמוך. כשאדם כועס, מסתלק את הדעת, הוא מאבד את השליטה על עצמו, ואז הצד השלילי סוחף אותו למקומות שהוא לא היה רוצה. אותו הדבר כשאדם שותה. כי ההתרגשות מביאה לאיבוד ציורי המוסר שכבר קנה. כמו כן ההשתקרות אפילו איננה באופן מנוול. על כל פנים מביאה ההתרגשות שעלולה לאבד ציורי המוסר בעירה. כשאדם משתקר, הוא מקבל כוחות. חז"ל אומרים שכשאדם משתקר, יש לו ארבעה מצבים. כך כתוב שנוח, כשהוא שתל את כרם הענבים שלו, אז השטן אמר לו, אני רוצה להיות שותף איתך. הוא בהתחלה שחט כבש על הכרם, כך אומר המדרש, הוא שחט כבש, לאחר מכן הוא שחט קוף, לאחר מכן הוא שחט אריה, ולאחר מכן הוא שחט חזיר. פחות או יותר זה הסדר, יכול שאני מתבלבל בין הקוף לבין האריה. מה חז"ל רמזו פה? זה לא שהשטן בא ושחט. אלא הכוונה היא כוחות רוחניים שמצטרפים ליין. מצד אחד היין משמח לבב אנוש, אבל מצד שני, כשאדם שותה בצורה לא נכונה, אז בהתחלה שהוא שותה, הוא שקט כמו כבש, כזה רגוע, שותה. אחרי זה הוא מתחיל לקפוץ כמו קוף. עוד כוסות, הוא נהיה חזק כמו אריה, הרבה פעמים קשה להשתלט, אנשים שיקורים, הוא מסוכן לעמוד לידו. ואחרי זה הוא מקיא כמו חזיר. אז השכרות היא גורמת להסתערות של כוחות. היא מכניסה אותך למצב לא טבעי, למצב שבו השכל לא שולט בך. ואז אתה עלול לאבד את כל מה שקנית. אתה יודעת שצריך להיות צנוע, צריך לשמור על הלשון, לשמור על הידיים ועל העיניים. פתאום אתה פתאום נותן למישהו אגרוף, אתה שובר חלון, אתה נמצא פתאום מתעורר, אתה מוצא את עצמך בסיטואציה לא הכי נעימה. יש מצב הכי מסוכן, יותר מסוכן מכעס. יש מצב שיותר מסוכן מכעס ויותר מסוכן משכרות. מה המצב? היותר מסוכן מכעס ומשכרות, אומר הרב, ויותר מזה, כל מצב חדש צריך שמירה. שעל כל פנים מביא ציורים חדשים ורגשות חדשים. כל מצב חדש, אתה משנה מקום, אתה משנה דרך, כל מצב חדש יש בו סכנה. על כן אנו רואים הרבה אנשים שנפחת מדרגת מוסרם בחילוף מקומותיהם. אתה רואה הרבה אנשים שהוא היה בישיבה, הוא היה צדיק תמים, צדיק יסוד עולם, פתאום יוצא לטיול שנתי, מתחיל להתפרע. הוא היה בכיתה, הוא היה ילד טוב, יוצא לרחוב, אותו משתגע. רואים הרבה אנשים שמשנים מקום, אתה רואה פתאום את הבן אדם שהוא היה בבר בשכונה, הוא אדם שקט, הוא אדם רגוע, אתה יוצא איתו לטיול, מגיע לנופש בבית מלון, הוא היה אדם צנוע, פתאום הוא מתנהג לא בצורה ראויה. מה קרה? החליף מקום. החליף מקום, זה משבש את הסדר. מה קרה? הסדר משתבש. ברגע שהסדר משתבש, עולים צדדים נמוכים באדם. כל אדם צריך לדעת שיש לו בנפש צדדים נמוכים. כל אדם יש לו צדדים יצריים. כל אדם יש בו כוחות שפלים שתמיד מושכים אותו כלפי מטה. אז הזמן שאתה לא נמצא בסדר הרגיל, הזמן שאתה לא נמצא במסגרת הרגילה, הוא הזמן הכי מסוכן שיסיטו אותך מהמקום הנכון. אז מה הפתרון? אז מה, אז לא נצא לטיולים, לא נצא לדרך, לא נצא לדרך חדשה, לא נצא לבין הזמנים, לא נעשה דברים חדשים בחיים, בגלל שאנחנו נכבול את עצמנו? לא. אז אליהו נותן לנו עצה. על כן, אפילו כשאתה יוצא לדרך, תכין עצמך לקראת התרגשות והשינויים החדשים שתוכל לדרך להביא מציורך. זה ימלך בקונך וצא. זאת אומרת, לפני שאתה יוצא לדרך, תעשה חשבון, מה עלול להיות? מה עלול לקרות בדרך החדשה שאני מגיע אליה? למשל, בין הזמנים, כן? אני עכשיו יוצא לטיול. צריך להתכונן לטיול. שהמסלול יהיה באופן כזה, שהוא לא יפגע במוסר שלי. לפני כן, משל, לפעמים, אדם בונה חונש בדרום תל אביב, הרבה סודנים, מסתננים, נכון? שנכנסים לנו לתוך החברה של אריתראי, סודנים, אריתראי, נכון? ועכשיו, צריך להיזהר מהם, הם הופכים להיות חלק מהחברה, אבל הם לא באמת חלק מהחברה. הם אויב זר. לפעמים אתה, נגיד, בונה איזשהו משהו גדול, משהו מאוד יפה, ובא סודני ותיק, הורס לך את הכל. אתה, נגיד, עכשיו בנית את ערך הצניעות, אצלך בנפש, כמה שזה חשוב שמירת העיניים, כמה שזה חשוב שמירת הנפש, ולמדת שאתה, יש לך מקדש, יש לך מקדש מעט, ולמדת, מה המהפך שקורה לאדם בישיבה? פתאום הוא לומד שיש לו נשמה, יש לו רצונות גבוהים, יש לו שאיפות, טהורות, יש לו רצונות כבירים. ואז הוא יוצא לטיול, הוא מגיע למסלול, ופתאום יש שם סודניות, שעומדות לקרות על דרכו. אז הוא עושה את המסלול, לא עושה את המסלול, איך עושה את המסלול? שאלות. אתה עכשיו בטיול, יש עוד, יש מניין או אין מניין? יש בית כנסת או אין, יש שני וחמישי, יש קריאת התורה. מה אני עושה? אם אני התכוננתי נכון, אז חלק מהמסלול שלי, אני מכין את המסלול באופן כזה, שאני לא יאבד את הסדר הרגיל. אני יוצא עכשיו לטיול, זה טוב ליהנות, זה טוב לקייף, זה מאוד בריא, אבל אפשר לעשות את זה גם בדרך קשרה. איך למקום, אני יודע שהלינה תהיה במקום שהוא קרוב לבית כנסת, אני אלון בטבריה, אז אני אחפש מקום, אקח את החוף הנפרד שהוא מתחת לקברו של רבי מאיר, יש לי שם מניינים לרוסתם, אני אביא דוגמה. אני הולך ללון ביישוב, אני אלון ביישוב דתי, שאני יודע שם בית כנסת ושם מניין. אני יוצא למסלול, אני אגיע למסלול מוקדם, כדי שאני לא אתקל בכל מיני סודניות. עושה את המסלול בזמן, גמור אותו בזמן. כמו שאתה יוצא למסלול, אתה בודק שיש לך מים, אתה בודק שיש לך מפה, אתה בודק שאתה סגור על הדרך, שלא תתברבר. גם ככה, החיים שלנו זה מין, צריך תפילת הדרך, אתה יוצא לדרך, לפעמים אתה בטעות, במקום לפנות ימין, אתה פונה שמאלה, ואתה מגיע לתאום. כי לא למדת טוב את המפה. צריך ללמוד טוב טוב את מפת הנפש. כל אחד צריך להכיר היטב היטב מה הרצונות שלו, מה החולשות שלו, מה האויבים הרוחניים שהוא עלול להתקל בהם. לתכנן, נכון? זו תפילת הדרך. תפילת הדרך זה לא רק בקשה, השם תשמור עליי. איך אתה מבקש שישמרו עליו? רק אם הוא שומר על עצמו, נכון? אדם לא יכול לעלות לרכב, לא להתחגל, לנסוע על 160, ולהגיד תפילת הדרך, השם ישמור עליי. זה לא השם ישמור, זה השם ישמור, איך שאתה נוסע. אבל לא, מי שלא שומר על עצמו, השם לא שומר עליו. אתה עולה לאוטו, שם חגורה, שם את הקרוז קונטרול, שהוא לא יעבור את המאה, 110, כפי שמותר. מסתכל במראות, נוהג בזהירות, אתה לא נוהג בפראות. עכשיו אתה אומר גם תפילת הדרך. בעצם כשאתה אומר תפילת הדרך, אתה בעצם בא, אתה מכין את עצמך לדרך. אתה אומר, אני יוצא לדרך, בדרך יש סכנות. יש סכנות גשמיות ויש סכנות רוחניות. חלק מהתפילה היא לרומם את המוסר שלך. לרומם את המחשבות שלך, לדעת שאתה עכשיו יוצא לסיטואציה שהיא דורשת עכשיו ממך הרבה הרבה זהירות והרבה הרבה פיקחות. זה לא אומר שאסור ליהנות, אבל זה לא אומר שהנאה לא יכולה להיות כשרה. הרבה פעמים יש לנו בלבול בין החופש האמיתי לבין החופש המדומה. החופש האמיתי זה להיות נאמן לנשמה. זה להיות נאמן לאמת. זה להיות נאמן לטוב. החופש המדומה זה שיעבוד ליצריות. על כן, אפילו כשאתה יוצא לדרך, הכין עצמך לקראת התרגשות והשינויים החדשים שתוכל לדרך להביא מציורך. תחשוב טוב, מה עכשיו מגיע בין הזמנים? בואו נצטרך לדבר על בין הזמנים. מה הסכנות שיש לנו בבין הזמנים? בין הזמנים מצד אחד, הזמן טוב, זה מנוחה, מנוחה היא גורמת, אתם יודעים, לפעמים, חלק מהטיפול בעץ, זה לא לטפל בו. שתלת העץ, חרשת מסביב בשקטע, אם אתה צריך לתת יום, יומיים, מנוחה, שהעץ יוכל להצמיח את כל מה שהוא ספג. אתה מטפל בו יותר מדי, אתה חונק אותו. אתה יוצא לבין הזמן, אתה עכשיו זה זמן של מנוחה, של הרחבת הדעת, שבה צריך הטבע להתעורר, אתה צריך לקחת זמן ולהצמיח את הדברים הטובים שיש בך. אבל מצד שני, בין הזמנים הוא עלול להיות זמן שהוא מועד לפורענות. כי בבין הזמנים פתאום אין סדרים. כי בבין הזמנים אנחנו פתאום עלולים לחזור להרגלים של התיכון. בתיכון היינו יושבים מול המרקע או מול העיתון, היו לנו הרגלי אכילה, הרגלי שינה, הרגלי בידור, תרבות. היינו בתרבות מסוימת, שינינו את התרבות הזאת, באנו לישיבה, גילינו תרבות קודם. אבל עכשיו אתה יוצא הביתה, אתה חוזר לחברה שממנה באת, החברה לא השתנתה. פתאום, יוצאים לך כל מיני שמשון ויובל, אומרים לך, אנחנו חברים שלך, שכחת אותנו, אנחנו היינו חברים שלך בתיכון. יאללה, אתה בא עכשיו... מוצש. מה עושים עם מוצש? איך איזה סרט ביחד. באו לי. משהו ככה לנשמה. בואו נעשה, מה, סוף סוף לא ראינו אותך. כמה זמן לא נפגשנו? בואו, תזרום. אתה צריך להתכונן. אתה פתאום יושב מול המרקע, והמרקע לא השתנה. התרבות של המרקע היא לא השתנתה. אתה מסתובב בשכונה שלך, השכונה נשארה אותו דבר, היא לא השתנתה, אולי היא אפילו הידרדרה קצת. צריך להתכונן. זה לא אומר שאתה צריך להיות ספון כל היום בחדר ולצעוק גבל, גבל, ועכשיו לעשות הפגנות על הצניעות ועל שמירת השבת. אבל אתה בהחלט צריך להיות מוכן לשמור, כמו שאתה שומר, לפחות כמו שאתה שומר על ההיתמות שלך, שמור על מוסרך ועל נשמתך, צריך מגן. כמו שצריך מגן לאייפון, צריך מגן לנשמה. צריך מגן, המגן הוא מגן מידותי. יש מגן מידותי שהוא מאוד 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 חשוב, מגן מוסרי. אתה מייצר לעצמך סדר בתוך החופש. איך מנצלים את החופש בצורה נכונה? מנצלים את החופש בצורה נכונה על ידי כך שאתה יוצר, אתה יוצק לתוך החופש. חופש את הסדרים של הישיבה. לא ממש, זה לא ממש ישיבה, אבל ההרגלים החיוביים של הסדרים הם מאוד מאוד משמעותיים. למשל, זמני תפילות. למשל, לימוד יומי. לא משנה מתי אתה מתפלל, תתפלל במניין הכי מאוחר, שהוא מניין של 9, אבל קבוע, אתה קם למניין. מנחה מאירי. כדאי לעשות מנחה וערבית, צמודים, ובזמן הזה לעשות סדר לימוד. עם חברותה, חצי שעה אחרי התפילה בבוקר, לעשות סדר יום, בבוקר תפילה, חצי שעה אני לומד, יש הרבה דברים ללמוד, הגדה של פסח, לעשות חזרות, אמונה, מוסר, לעשות לעצמך איזשהו סדר של חצי שעה, 40 דקות, שאתה מתחיל את היום מתוך תפילה ומתוך תורה. ברזל. יש לך שלוש מוקדים ביום שהם ברזל. שחרית, מנחה וערבית. לימוד יומי, בוקר וערב. ברזל, לא הולך לישון לפני שגמרתי את המכסה. יש לי סדר בוקר קטן של 20 דקות, וסדר בו ערב קטן של 20 דקות, אבל הוא איכותי. האיכות הזאת היא כל הזמן בעצם היא שומרת, זה המגן, זה המצפן, שהוא מזכיר לי כל הזמן מאין באתי ולאן אני הולך. אני חוזר אחרי בן הזמן, אני רוצה לחזור לישיבה, אני רוצה לחזור טוב. אני רוצה לחזור, כשאני מסתכל לעצמי במראה, ואני אומר, טוב לי עם עצמי, לא מתבייש בעצמי, עמדתי בזה באיזה. חופש זה טוב, אבל יש חופש מדומה. יש פה פסקה על החופש, שאולי נקרא אותה, הטעות שבחופש, למה אנחנו תמיד, למה בחופש אנשים קצת נופלים? זה קשור לחופש הדעות. אבל זה גם בחופש של ההתנהגות. במקור מספר אחד, השאיפה לחופש הדעות, יש בה צד טוב וצד רע. נקרא לזה בחופש, יש צד טוב וצד רע. חופש זה דבר מצוין, אבל יש בו גם צדדים רעים. צד קדוש וצד טמא. הצד הטוב הוא, כשהשאיפה הזאת מתרוממת במועקה של הדמיון ושל התאוות החומריות. כשאדם מתרומם, אנחנו חיים בהרבה דמיונות של תאוות ושל יצרים, ואנחנו בשם החופש מטילים הרבה חולשות. אבל כשאדם מתרומם מזה, כשאדם משנה, מתגבר על הדמיונות שלו ומתגבר על החולשות שלו, אז החופש הוא טוב, כי אז הופך להיות חופש של הנשמה, נאמנות לעצמיות, נאמנות לטוב. אז הדעה מתהלכת במהלכה החופשי ומאשרת את האדם ואת החברה. אבל הצד הרע, מה הוא? והצד הרע שבה הוא, כשהציור של החופש של הדעות עושה דרכו על פי הנטיות הטבעיות שבאדם. כשאדם, עכשיו בשם החופש, הוא נותן לכל הנטיות הטבעיות שלו לזרום, הוא זורם עם היצרים שלו ועם החולשות שלו. הוא אוכל, אחד הדברים שקוראים בחופש, אדם אוכל בלי סדרים, שותה בלי סדרים, פתאום מתגבר עליו איזשהו יצר, אז הוא אומר, אז אני זרום עם זה. ועכשיו, זה מאוד בוער בי, אם זה בוער בי, סימן שזה אני, אז כביכול הוא זורם עם זה. והצד הרע שבה הוא, כשהציור של החופש של הדעות עושה דרכו על פי הנטיות הטבעיות שבאדם, שהמזג והדמיון, הנטייה התאוותנית, וכל מה ששפל מצד הבהמיות של האדם, רושם עליו את רשימתו. אם אדם עכשיו הוא נותן חופש, נותן דרור, לצד הבהמי שלו, זה חופש רע. אז חופש הדעות, או החופש שאנחנו מדברים עליו, מביא את האנושיות לידי התקערות נוראה. אם אתה בשם החופש פותח את כל היצרים, זה גורם לקיעור. אנשים יכולים להיות כעסנים ומזלזלים ועושים מעשי תועבה ומעשי רשעות בשם החופש. זה לא חופש. זה שיעבוד לתאוות, זה שיעבוד לחולשות. זה מכער את האנושות. אדם שהוא לא מתוך חופש בונה גבולות, אדם שהוא לא יודע לשים גדרים, אדם שהוא עכשיו פותח הכל ומאפשר הכל בשם החופש, בשם אהבה, בשם אני יודע מה, הזרימה, אני זורם, אני לא חנון ואני לא דוס ואני לא, אני רוצה, זה חולשה, זה מוליד חיעור, זה מכער את האנושות המאבדת את עון החיים ועוקרת את העוד בנצח מנפש האדם בצורתו היחידית, בצורתו הציבורית. זה פוגע גם באדם באופן פרטי, וגם אנחנו רואים כחברה, חברה שהיא חופש, בלי גבולות, היא לא נהיית חברה יותר יפה, היא נעשית חברה יותר מכוערת. וטוב לפני האלוהים היא מלאת ממנו. יש פה כמה פסקאות, תקראו לכם מבין הזמנים על החופש, תלמדו אותם. צריך כל הזמן לעשות חשבון. חופש האמיתי מול החופש המדומה. החופש האמיתי מול החופש המדומה. ולכן עצות טובות, איך עוברים את בין הזמנים בשלום? זה טוב לנוח. אנחנו צריכים להביא את הסדר לתוך בין הזמנים. כמו שאמרתי, סדרי תפילה, סדרי לימוד, לעבור על הגדה של פסח, לפני פסח. יש מצווה חשובה שאפשר לקיים אותה בהידור, שנקראת מצוות כיבוד הורים. אפשר לקיים אותה, זה הזמן לעזור. מי שצריך כסף, זה הזמן גם לעבוד. מי שחסר לו ידיעות בהיסטוריה, כדאי לקרוא, זה זמן גם טוב, אתה רוצה לקרוא ספרים, אתה לא חייב לקרוא רומנים, אתה לא חייב, יש המון המון ספרים של, על הקמת המדינה, על השואה, אצל, לכי. לכן אני אומר, אנחנו בורים מדאורייתא, מדרבנן, מדברי סופרים. אנשים לא יודעים לא תורה, לא דברי חכמים, וגם לא ספרות של פעם, לא יודעים. לא יודעים מתי הייתה מלחמת העולם הראשונה, מתי הייתה מלחמת העולם השנייה, מי נגד מי, מי זה האצל, מי זה לכי, איפה נמצא הקור, פעם שאלו מישהו איפה הקור, אז עונה בקרקור, עכשיו שזה חרוז, אנשים בורים, לא יודעים, לא מכירים שום דבר. זה הזמן להרחיב אופקים, לטייל זה טוב, להכיר את הארץ, טיולים טובים, אבל לפני כן לעשות בדיקה של המסלול. להגיע למסלול במוקדם, לעשות אותו בטיחותי, בבקשה מכם, אל תגרמו לחילול השם, להגיע למסלול בלי מים, או בלי מפה, או לעשות סנפלינג בלי חבל, אל תעשו. אחרי זה, מעבר לפיקוח נפש יש בזה, זה גם חילול השם. אבל בעיקר, לשמור על הסדר. בעיקר לשמור על הקשר לבית המדרש. וגם על הקשר לישיבה, כל אחד עם הרם שלו, עם טלפון, לבוא בפסח, לשבור את החופש, צריך לשבור את החופש, הוא ארוך מדי, לעשות מפגש, צריך לבוא ולעשות לך יום שאתה בא ללמוד בבית המדרש, לשמור על הסדרים. סדר. המראה אומרת שלציפור דרור יש תכונה מיוחדת, שהיא דרה בבית ובשדה. אתה מכניסת לבית, שומרת על החופש. בשדה, חופשייה. אומר הרב, החופש זה ערך עליון. ואיך אנחנו יודעים שאדם הוא חופשי באמת? זה שהוא לא משתנה. בבית, בשדה, בבית מדרש, הוא שומר על החופש הפנימי. הוא נאמן לעצמיות שלו. הוא נאמן, הוא לא, זה לא שהוא לא נהנה. הוא נהנה, זה טוב, בין הזמן אם תהנו, תטיילו, תשמחו, תרחיבו את החיים, אבל הכל מתוך תורה. הכל בקשרות ובטהרה. טוב, שיהיה בהצלחה. תודה רבה.